בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, מהו קשב? מהם גבולותיו? וכיצד ההזנה לשיחה נראית במוח? רעיון עם פרופסור אילנה ציון גולומביק מהמרכז הרב תחומי לחקר המוח על אתגרי הקשב של המוח. מראיין אורי טולדנו.
סיטואציה שאני מניח שאתם מכירים מהחיים שלכם.
אז אתם מכירים את הקטע הזה? שקבעתם עם חברה ללכת לבית קפה אחרי שלא נפגשתם כבר שנה וחצי. ציפיתם לזה מאוד, הגעתם, הזמנתם, ישבתם, אחלה. התחלנו לדבר ופתאום הגיע הטלפון, הטלפון התחיל לצלצל. רגע שנייה, אני רק אלך לבדוק מה בהודעה. ממשיכים לדבר, אבל אז הילד של הזוג הזה שיושב בשולחן מצד שמאל מתחיל להתבכיין שהוא רוצה שיקנו לו שוקו, ולמה לא קונים לו שוקו? אנחנו מנסות פה לנהל שיחה, חברים. אבל אז בדיוק מגיעה המלצרית ושואלת לנו, תגידו, הכל בסדר? וכל הזמן מפריעה לנו. אני בסך הכל מנסה לנהל שיחה כמו בית אדם עם חברה שלי, וכל הזמן יש מסביבי רעש.
אני בטוח שלפחות עם חלק מהסיטואציה הזאת הייתם יכולים להזדהות. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. אני אורי טולדנו, מפיק ועורך את רוב הפודקאסטים האלה בשנתיים האחרונות, ואנחנו מנסים הפעם פורמט חדש של ראיון, נשמח לדעת מה אתם חושבים. אתם מוזמנים לכתוב לנו בדף הפייסבוק שלנו ובאינסטגרם. היום אנחנו עם דוקטור אילנה ציון גולומביק ממרכז גונדה לחקר המוח, ואנחנו הולכים לדבר על מערכת הקשב, על איך היא עוזרת לנו להתרכז במקומות רועשים, איך בעצם המוח עושה את זה, ולמה זה יכול להיות קשה עבור חלק מהאנשים. אז קודם כל שלום אילנה.
היי.
בסיטואציה שתיארת, למה זה כל כך קשה להישאר בתוך השיחה?
תראה, יש לנו כל הזמן מתח. נכון, מצד אחד יש דבר שמעניין אותנו, נכון? אנחנו באנו לבית קפה כדי לשוחח עם חברה.
התגעגעת לחברה, אני מבין.
נכון, כן. ובאמת, אם הייתי יכולה, אולי הייתי רוצה להשתיק את כל העולם, כי באמת רק הדבר הזה מעניין אותי. אבל המוח יודע שבאמת לא כדאי להשתיק את כל העולם. באמת כדאי לשמור אפילו על אש קטנה, איזשהו ייצוג של מה שקורה מסביב.
מה הכוונה ייצוג של מה שקורה מסביב? נגיד, להישאר באיזושהי מודעות, מתוך פחד שיבוא, נגיד, פורץ לחנות?
זאת אומרת, אנחנו רוצים לא לגמרי להשתיק את הכל, כן, כי משהו עלול לקרות. כי משהו עלול לקרות, שאולי הוא כרגע יהיה יותר חשוב מהשיחה שלי. פתאום תישבר זה זכוכית, פתאום תהיה זקה, פתאום יקראו לי ואני צריך לענות. המערכת האבולוציונית לא התפתחה בבית קפה הרי, נכון? כן. התפתחה בסיטואציות שבאמת אנחנו, המערכת כל הזמן צריכה לשמור על איזושהי זהירות מהריה שיבוא לטרוף אותי, ויש לנו במוח בעצם שתי מערכות שהן כל הזמן בקשר אחת עם השנייה ובמתח אחת עם השנייה. הזאת של הריכוז, של הבחירה, של הדבר האחד שמעניין, והזאת שכל הזמן שומרת על אש נמוכה, על איזושהי מודעות, איזשהו קשב לסביבה. ובמתח הזה אנחנו צריכים להתנהל.
אז אם אני מבין נכון, זו מערכת אחת שהיא, בה אני קשוב, אני עושה את מה שאני רוצה לעשות, אבל גם נשאר עם איזושהי מודעות לסביבה כדי שאריה לא יבוא ויתרוף אותי?
נכון, וכשקורה באמת משהו בסביבה, למשל, כשיש איזה צליל חזק, כשיש איזה הבהוב מסך, אפילו כשאני נוהגת באוטו ופתאום יש לי איזה נוטיפיקציה שקופצת לי בפלאפון.
לא לנהוג ולסמס.
לא לנהוג, וכמובן, אבל זה נמצא
לי. זו הסיבה שאסור לנהוג ולסמס?
לגמרי, זאת הסיבה, בגלל שדברים פתאומיים שקורים בסביבה, הם אוטומטית גונבים לנו את הקשב, גונבים ואין לנו שליטה על זה. ולכן כל הזמן, כל הדברים האלה מוציאים אותנו מריכוז ומפרים לנו.
את יודעת, אילנה, אני שמתי לב שבמקומות מסוימים אני מצליח מאוד להתרכז. נגיד אני נוסע לנופש, לא בנופש בחול כרגע בתקופת קורונה, אבל נופש בארץ, ואני פתאום שם לב שאני מצליח לנהל שיחות בצורה הרבה יותר עמוקה, אני מצליח להיות עם הבן אדם שאיתי עד הסוף. זה קשור לחלוקת הקשב שלי?
נכון, כשאנחנו יוצאים לחופש, אז מה אנחנו מחפשים? אנחנו רוצים קצת שקט. בדיוק. תביאו לנו קצת שקט.
כן.
נכון? כי, ואנחנו, בחיים הרגילים אנחנו בכלל לא שמים לב כמה רעש יש מסביבנו וכמה זה מפריע לנו. זה מפריע לנו ברמות של סטרס, זה מעלה אצלנו את רמות האנגזייטי בצורה לא מודעת, ובאמת פתאום כשהגענו למקום שקט, נופל עלינו רוגע, וזה בדיוק זה, זה התחרות בין המשאבים, אפילו כשאנחנו לא מודעים לזה, כל הצלילים מסביב לוקחים מאיתנו משאבים, משאבי עיבוד, משאבי חשיבה, ומשאירים אותנו עם פחות.
אז כשאת אומרת קשב, אנחנו מדברים גם על הפונקציה של לשמוע הקשב, קשב קולי, אבל יותר מזה את מדברת על קשב שהוא מרכוז האנרגיות שלי?
אז זה באמת מעניין, נכון, השימוש בעברית, כן, של קשב והקשבה, שזה מאוד מאוד קשור למערכת השמיעה. באנגלית זה לא ככה, באנגלית אנחנו משתמשים במילה attention, ובאמת קשב הוא לאו דווקא קשור רק לשמיעה, כן, יש לנו, אנחנו קשובים גם על ידי הסתכלות בעיניים שלנו, נכון, אנחנו מזיזים את המבט לכיוון של דברים שונים שמעניינים אותנו וחשובים לנו. ואני חושבת על קשב בתור באמת מערכת ניהולית, זה ניהול של המשאבים, זה המערכת שמתעדפת מה יותר חשוב ומה פחות חשוב. אבל דווקא הסיפור הזה בעברית, כן, שהקשר בין קשב והקשבה הוא מדגיש לנו עוד נקודה, וזה שהאוזניים שלנו צריכות את הקשב יותר מכל. כי כמו שאמרנו, אם אני רוצה להיות קשובה למשהו בעיניים, אני פשוט יזיז אותם, ואם אני רוצה להתעלם ממשהו, אז אני אעצום את העיניים, או אני אסתכל למקום אחר. אבל את האוזניים שלי אני לא יכולה לסגור. כל הצלילים מגיעים לי לאוזניים, ולכן הפעולה של הקשב הקשבתי, הקשב של השמיעה, הוא חייב לעשות בפנים, הוא חייב לעשות על ידי המוח, ולכן זו גם פעולה כל כך כל כך קשה.
כדי להבין מה זה קשב קצת יותר לעומק, בוא נשחק משחק קצר, אנחנו הולכים להשמיע קטע של שני אנשים מדברים במקביל, ואני רוצה שתנסו להקשיב רק לבחור.
טוב, אז בעצם זאת חוויית הילדות הראשונה שזכורה לי.
שזה לא קורה הרבה, אני שומרת ממש טוב בירושלים.
ואני זוכר שהייתה, הייתי בין אולי שנתיים, שנתיים וחצי, והיה שלג ממש ממש רציני, זה היה בתחילת שנות ה-80. ואני זוכר שאפילו איזה עץ נפל ממש על הגג של הבית שלנו, ואני זוכר אותי, את אחי הגדול, יוצאים החוצה,
לשלג,
התלבשנו נורא חם, הלבישו אותנו במין כובעים כאלה שמכסים את האוזניים. ואנחנו מסתובבים לנו בשלג, ואז אנחנו מגלים שאפשר לאכול את השלג. אני זוכר איך אנחנו יושבים שנינו אחד מול השני, ואוכלים שלג.
באמת כאילו אפשרי לעמוד בזה. 300 שקל, שזה ממש לא נורא בשביל נעל ספורט.
אז כשעושים את הניסוי הזה אצלי במעבדה, אנחנו שואלים אנשים כל מיני שאלות על מה שהגבר אמר, הרי אמרנו להם להקשיב לו. איפה הוא הלך לשחק, איך הוא הרגיש, ואנשים בדרך כלל יודעים.
כן.
אבל תגידו, אתם יודעים על מה היא דיברה? על מה היא סיפרה? לאן היא הלכה? קנתה משהו? מה היא קנתה?
אני שמעתי משהו על נעליים.
יפה.
אבל זה אומר בעצם שאנחנו יכולים לפק... מה הניסוי הזה אומר?
אז בדרך כלל, אנחנו אולי כשאנחנו באמת מנסים להקשיב למישהו אחד, אנחנו נבין אותו באופן מלא. ואולי מדי פעם נקלוט ככה מילה פה, מילה שם, מדברים אחרים, אבל להגיד את כל הנרטיב, להגיד על מה היא סיפרה, בדרך כלל אנשים לא יודעים. וזה בגלל שאנחנו עושים סינון טוב. יש לנו מסנן קשב.
המטרה שלנו היא להקשיב לו, ואנחנו מקשיבים לו, ואנחנו יודעים שהוא הולך לשחק בשלג, וכל הסיפור עם הנעליים לא רלוונטי, ואנחנו לא שומעים אותו כמעט.
נכון, ולא רק זה, אנחנו גם לא יכולים לשמוע אותו, בגלל שיש לנו משאבים מוגבלים. היכולת שלנו להבין שני קטעי סאונד בו זמנית, או שני קטעי דיבור בו זמנית, הוא מוגבל. המוח שלנו פשוט לא בנוי לזה. ולכן אנחנו חייבים לבחור, ולכן אנחנו צריכים את הקשב. הרי אם היינו יכולים להקשיב לחמישה אנשים בו זמנית, אז היינו עושים את זה. אבל הניסוי הזה מדגים את המוגבלות של המשאבים שלנו והצורך בבחירה.
אז אנחנו בעצם שומעים אותם באותו ווליום, אבל מפנים את המשאבים שלנו, את הקשב, את האטנשן, רק למקום אחד. איך זה עובד?
יפה. אז בשביל זה צריך להגיד כמה מילים על איך המוח בנוי. במוח יש כל מיני סוגים של אזורים. כשאנחנו מקבלים מידע מהעולם, בעצם מתווך אלינו דרך החושים, חוש הראייה, חוש השמיעה, חוש המישוש, ולכל חוש יש אזור אחר במוח שהקלט הזה מגיע אליו, הוא יודע להתעסק איתו, הוא יודע לייצג אותו, הוא יודע לאבד אותו ברמה החושית. אז כשאנחנו שומעים את שני הדוברים האלה, באמת האזור השמיעתי במוח עובד ונותן לשניהם כבוד, מאבד אותם, מנתח אותם. אבל אז צריך לעשות משהו עם המידע הזה כדי להבין את המשמעות, להבין על מה הם מדברים, מה התוכן. וזה כבר קורה באזורים אחרים, באזורים גבוהים יותר, אזורים שמתעסקים בשפה, אזורים שמתעסקים בסמנטיקה, במשמעות. ופה הקשב שם סוג של פילטר, הוא שם מסנן, ורק בוחר אחד מהם כדי להעביר לאותם אזורים גבוהים יותר. אז כשאנחנו מסתכלים בתגובה של המוח, באמת אנחנו רואים את המעבר הזה מייצוג אודיטורי של שניהם, כן, אנחנו שומעים את שניהם, לייצוג ברמה השפתית רק של אחד מהם, רק את זה שבחרנו. בחרנו את הגבר, אז אנחנו נראה שהאזורי שפה עוקבים אחרי הגבר. החלפנו את הקשב, התחלנו להקשיב לאישה, פתאום האזורים של השפה לא מעניין אותם בכלל, הגבר, ורק האישה מעניינת אותם. והפעולה הדינמית הזאת, וזה שאנחנו גם יכולים להחליף ביניהם לפי בחירתנו, זה אחד היכולות המופלאות של הקשב. זאת אומרת, דרך אחרת לחשוב על המנגנוני קשב במוח, זה סוג של שיתוף פעולה בין מה המטרות שלי, מה חשוב לי, וזה מתווך על ידי אזורים גבוהים, אזורים קדמיים, אזורים שקשורים לקבלת החלטות ולהכוונה של הפעולות שלנו, והם מכתיבים בעצם לאזורים הנמוכים יותר, אזורי החישה, איך לתעדף בין כל הקלטים השונים שמגיעים אלינו מהחושים.
אז את אומרת משהו שהוא נשמע לי קצת כמו מדע בדיוני, כי איך אתם רואים לתוך המוח? או ליתר דיוק, לראות יותר לתוך המוח, ברור, אבל איך אתם מצליחים להבדיל, האם כרגע הקשבתי לגבר או לאישה?
כי אנחנו קוראים מחשבות, זה ברור.
זהו, זה בדיוק מה שהיה חסר לי, אם אתם, סוף סוף, אני יושב פה עם מי שמצליחה לקרוא מחשבות.
לגמרי.
אז זה לא המצב, את לא יודעת לקרוא מחשבות.
אז אני לא באמת יודעת לקרוא מחשבות, אבל אני יודעת לקרוא גלי מוח.
ואיך את יודעת להבדיל בין הגבר לאישה?
יפה. אז קודם כל, המכשיר שאנחנו משתמשים בו, יש לנו כמה צורות מדידה, אבל אחד המכשירים המרכזיים שאנחנו משתמשים בו, קוראים לו MEG, המכשיר היחיד בארץ נמצא אצלנו במרכז בבר אילן. ומה שהמכשיר הזה בעצם מודד את פעילות המוח ברמה של מילישניות. כל מילישנייה הוא נותן לי בעצם מדידה, והוא גם מצליח להבחין בין הפעילות שמגיעה מאותם אזורי חישה ומאזורים גבוהים יותר. עכשיו, אני יודעת מה השמעתי, נכון? אני יודעת שהשמעתי פה את שני הדוברים, ואז אני מסתכלת בגלי המוח, בתנודתיות של גלי המוח, האם הם מייצגים יותר בפיצ'רים שלהם את הגבר או את האישה. עכשיו, יש פה הרבה מתמטיקה מסובכת בפנים באמצע.
לא מעניינת. מה שמעניין אותי ולא הצלחתי להבין, זה איך את מבדילה בין הגבר לאישה. נגיד, הגבר מדבר על זה שהוא הלך לשחק בשלג, אז זיכרונות של ילדות וכו', ואז אזורים שמופעלים במוח. או לחילופין, ראיתי שהאזורים שמדברים על שופינג ונעליים, ככה זה, ככה אתם מצליחים להבדיל בין הגבר לאישה? זה נראה...
אני מנסה לחשוב איך להסביר זה בלי להיכנס לכל המתמטיקה של זה.
מי שלא נמצא אותו באולפן,
כן.
כרגע אילנה מסתכלת למעלה ואומרת, איך אני מסבירה לו את זה בצורה שהוא יבין.
כן, אז אפשר לספר את זה, האמת, דרך סיפור של הפרדת מקורות, כן? בעיה קלאסית בהנדסה, נכון? יש לי בעצם מיקרופון אחד, הנה, מיקרופון אחד, כמה אנשים שמדברים, ואני צריכה לדעת מי אמר מה, כן? Okay. כמה דוברים נקלטו לי במיקרופון, יש אלגוריתמים שבעצם יודעים להפריד ביניהם. אנחנו עושים משהו דומה. לזה, כשאנחנו מסתכלים על הסיגנל של המוח, אני יודעת שיש לי שני קלטים, אני יודעת לאפיין אותם על כל מיני פרמטרים אקוסטיים, וגם פרמטרים של שפה שלהם, ואני יודעת שיש לי מיקרופון אחד, במקרה הזה זה תגובה של המוח.
שזה הקשר.
אכנס באמצע כל מיני משוואות, ומשין לרנינג, ודיקודינג, וכל מיני buzzwords כאלה.
אכנס באמצע סינית, כן.
בדיוק. אנחנו מצליחים להגיד בעצם, איזה משני הגירויים האלה מיוצג בצורה יותר נאמנה על ידי הסיגנל המוחי שאנחנו מודדים. בדרך כלל הסיגנל המוחי יהיה ערבוב של שניהם, אוקיי? הפעולה של הקשב היא תהיה פעולה של הגברה של אחד מהם והנחתה של השני, לפי העדפות שלנו.
ההנחתה זה אומר למי...
להנמיך את זה.
כן.
זאת אומרת, אולי איך אני אסביר את זה בצורה אחרת, הסיגנל של המוח עוקב אחרי הדיבור. בדינמיות שלו, הוא עוקב אחרי הדיבור, אבל הוא לא עוקב אחרי שני הדוברים, הוא עוקב אחרי אחד מהם, אחרי זה שמעניין אותו.
אוקיי, אני מודה שלא הצלחתי להבין עד הסוף איך אתם מבדילים בין הקולות של הדוברים במוח, אבל זה נשמע לי מורכב מדי לפודקאסט הזה. את רוצה שננסה שוב לשמוע שני קולות מדברים במקביל, וננסה להקשיב הפעם לשניהם?
יאללה.
בוא ננסה.
כשהייתי ילד, סבא וסבתא שלי גרו בן שמן,
ואני ואפרת נוסעות דרומה לפסטיבל ערד. מדהים, כל מיני רוכלים ואנשים שהם מוכרים כל מיני דברים, וסתם מלא חבר'ה צעירים, מלא, היינו עם שק שינה, עשינו את הלילה, ואז ממש, לא יודעת איך התעוררנו לזה, אבל היה לנו הופעה בזריחה,
הייתי אוהב לנסוע לאורך הכביש הזה, שזה בעצם ירידה.
הוא הגיטרה והשמש העולה, רגעים מדהימים, שלא לדבר על זה שלא היינו בבית.
עץ אחד בודד שצמח שם עץ פיקוס כזה.
אני חושבת שזו פעם ראשונה שהייתי במצב כזה, לא של טיול מאורגן בבית ספר, אלא אני וחברה, פסטיבל היה שגע.
אז אני תוהה איזה הרגשה יש לכם עכשיו, אם הצלחתם באמת... אם אתם מרגישים שהבנתם את שני הסיפורים, או שאתם עם איזו תמונה חלקית על שניהם, מה קורה בדרך כלל, אילנה?
לפעמים החוויה הסובייקטיבית, וגם בעצם החוויה שאנחנו רואים במוח, זה של קפיצות. נכון שהייתי קצת אצלה, ואז עברתי אליו, ואז עברתי... ואנחנו קולטים ככה פיסות מידע, פיסות, אבל בגלל שאנחנו, יש פה הקשר ויש פה נרטיב מתמשך, אנחנו מצליחים לפעמים להשלים את התמונה. ואז, במובן הזה, לפעמים אפשר באמת להקשיב לשניים ביחד. לאחרונה הרצנו ניסוי אצלנו במעבדה שהתגרנו אנשים להקשיב לארבעה אנשים בו זמנית. כן, וזה לא קל, אבל כשאנחנו אומרים להם מה הם מחפשים, כן, שאומרים, טוב, תחפשו אבל מילה מסוימת, גם כשזה מדובר בארבעה אנשים, איכשהו הם מצליחים.
אז זאת אומרת, זה לא סיפור שאני עכשיו מנסה לעקוב אחרי ארבעה אנשים שמספרים דברים אקראיים, כל אחד בתורו, אלא אנחנו מחפשים מילה מסוימת מבין מה שהם אומרים.
נכון, אם אני יודעת מה אני מחפשת, אז אני יכולה לעשות את זה, אבל אם אני צריכה לעקוב אחרי ארבעה סיפורים בו זמנית, אני אתפוס פיסות, אני לא יוכל להשלים לי את כל ארבעת הנרטיבים האלה באופן שלם. פשוט המערכת מוגבלת מדי.
אז בואי ננסה לשחק במשחק הזה בעצמנו של לנסות להקשיב לארבעה קולות באותו זמן. אנחנו נעשה מה שנקרא ניטור, וננסה לספור כל פעם שאומרים את המילה עץ.
אם, לב, דוב, צל, בד, בן, אח,
צל,
אם,
דוב,
דג,
בן,
פח, דוב,
נר,
צל, לב,
חם,
עץ, צל,
אי,
קד, בן, אי,
גל, עץ,
בן, אח,
צל,
אם,
דוב.
כמה פעמים שמעתם את המילה עץ? נסו לענות עם עצמכם. אילנה, כמה פעמים היה את המילה עץ?
המילה עץ הופיע שלוש פעמים.
יפה.
הרבה אנשים מצליחים באמת לשמוע שיש פה שלוש פעמים את המילה עץ, זה לא... זה לא בלתי אפשרי, אבל החוויה היא חוויה של עומס, אקוסטי, כן? ובגלל שאנחנו לא יודעים מאיפה זה יבוא לנו, אנחנו צריכים בעצם לאבד הרבה מאוד מידע בו זמנית. אבל עכשיו בואו נעשה לכם הקלה. אני אגיד לכם מראש, מי הדובר שיגיד את המילה עץ? הדובר הזה יתחיל טיפה קודם, ורק אתם צריכים לעקוב אחריו, להגיד כמה פעמים הוא אמר את המילה עץ.
תן, בד, אח. בן,
אח,
עץ,
בן,
אם,
גד,
בד,
אם,
עץ, דוב,
צל,
לב,
בד,
בן,
חל,
עץ, בד,
טוב, זה היה קל. כאילו, הייתה לי הרגשה, ברגע שאמרת את זה, כל העולם שתק, הייתי רק אני ומי שהתחיל שם, וזה באמת הפך להיות הרבה יותר קל. למה זה ככה?
נכון, זה דבר די מופלא. זאת אומרת, ברגע שיש לנו מכוון, זה בדיוק הפעולה של מה שאנחנו קוראים לו הטופ דאון. כן, היכולת של, שיש לי מטרה ברורה, ויש לי ידיעה איפה נמצא המידע החשוב, אז כל המשאבים מופנים לשם, הם נלקחים מכל שאר הדוברים, וכמו שאתה אומר, זה נהיה פתאום הרבה יותר...
ממוקד.
ממוקד ושקט, זה כאילו נהיה שקט, קודם זה הרגיש לנו רועש.
נכון.
עכשיו זה מרגיש שקט, אבל זה אותו דבר, לא שינינו שום דבר. לא שינינו שום דבר, חוץ מהידע שיש לנו, ובעצם היכולת שלנו למקד את המשאבים בצורה שמתאימה לצרכים שלנו.
אז אם אני אנסה להקביל את זה לחיים, ונחזור חזרה לדוגמה איתה פתחנו בבית הקפה, אז זה... כאילו הניסיון שלך להקשיב רק לחברה שלך שלא ראית הרבה זמן, ובעצם ההבנה שאת השאר צריכה לסלק.
נכון, וזה לא כזה קל. אני רוצה לסלק את כל השאר, אבל כל השאר שם.
דיברנו על חלוקת משאבי הקשב, תשומת הלב שלנו, ואני מבין שאצל אנשים שיש להם הפרעות קשב, אז הם מפנים יותר תשומת לב ל... הקשב ההיקפי שלהם, ופחות למה שהם מנסים להתמקד בו. אני תוהה איך המצב של הקשבה נראה אצל מי שיכולת השמיעה שלו פחות טובה.
אם תדבר עם אנשים שיש להם קשיי שמיעה, להם הכי קשה בסיטואציות רועשות, זה משגע אותם. כי אם אני לא שומעת טוב, הכל אצלי מוחלש, אז אני ממילא צריכה להתאמץ הרבה יותר כדי לדלות את החלק האינפורמטיבי מתוך הסביבה. ואם יש לי עזר שמיעה, שזה לחלק יש, אז מה שזה עושה זה שמגביר הכל. זה מגביר גם את זאת שאני רוצה להקשיב לה, אבל גם את כל הרעש, אז לא עשינו בזה כלום. ובאמת, הרבה אנשים עם קשיי שמיעה מדווחים שהם לא משתמשים בעזרי שמיעה, הם לא מדליקים אותם כשהם הולכים למקומות רועשים, כי הם יודעים שזה ישגע אותם יותר, הם מעדיפים לא לשמוע, מאשר לשמוע את כל הרעש. אז זאת בעיה אמיתית.
אז האמת שהיה לי אתגר מעניין להסביר למאזינים שלנו איך זה נשמע להיות עם עזר שמיעה. אני הולך לעשות ניסוי קצר, בואו תשמעו. ועכשיו שמים את העזר שמיעה. לא נעים. לא נעים, אפשר להבין אותם מה הם מורידים את
זה. אז יש לנו ניסיונות, גם אצלי במעבדה, גם מקומות אחרים בעולם, לנסות להשתמש, לייצר עזרי שמיעה חכמים.
או, זה ממש מעניין. האם אפשר במקום, אם אתם מצליחים באמת לקרוא במוח מה קורה לי? ואם הצלחתי, אם הזנתי לגבר או לאישה, אז האם אפשר להשתמש בידע הזה בשביל לעשות עזר שמיעה אדפטיבי כזה, כמו שיש לנו אוזניות שמוציאות רעשי רקע?
אנחנו מקווים, אנחנו לא יודעים.
כן.
אבל אז זה באמת אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות. זאת אומרת, אנחנו מנסים להשתמש במה שאנחנו יודעים על איך שהמוח מבצע קשב.
כן.
וגם על מה שהגוף אומר לנו, לאן הקשב מנסה להתכוונן, גם לאן אנחנו מסתכלים, וגם מה המוטיבציות שלנו, מה הדבר שחשוב לנו כרגע בסביבה, ולנסות להשתמש בזה כדי לכוון את עזר השמיעה בצורה חכמה, בצורה שמותאמת לשומעים. Mm-hmm. הדבר הזה הוא קשה, בגלל שהקשב כל הזמן משתנה, הוא דינמי, זה לא שאני נהיית פיקסט.
אבל מה ההבדל נגיד עם אוזניות שיש להם noise cancellation? הרי על פניו אני יכול ללכת עם אוזניות כאלה, ושהם יתפקסו ספציפית בווליום של מי שאני רוצה שידבר. האם יש משהו שיכול לעשות את זה?
השאלה מה יכווין אותם. זאת אומרת, הטכנולוגיה של ההנמכה היא קיימת, אבל מה שחסר זה ההדרכה להגיד למכשיר איזה חלק מהעולם הוא החלק החשוב. זאת אומרת, אנחנו צריכים את הקשב הזה. יש כמה פתרונות טכנולוגיים מוצלחים ברמה כזאת או אחרת, אבל על זה אנחנו עובדים, זה האתגר שלנו, אנחנו מנסים להגיע לשם.
אני יכול להגיד לך, עולם הסאונד, אני מכיר אותו, מה לעשות, פודקאסטים וכו'. על השיחה הזאת יש כל מיני רעשי רקע שאתם עכשיו בהקלטה לא תשמעו, כי אני עושה משהו שנקרא noise reduction. אני מעלים את כל רעשי הרקע. יש שתי דרכים לעשות את זה, אחת זה לקחת דוגמית של הרעש ברקע, הוא אומר, מעולה, את הצליל הזה אני צריך להוציא, והוא מוציא הכל, ו צורה אחרת, יש לה שם אחר, לא מעניין, זה פשוט אומר, הוא אומר, תבטל לי את הרעש. הוא לא שואל שאלות, הוא פשוט מבטל את הרעש. הרי, אז אם לאלגוריתמים של תוכנות עריכה יש את זה, זה לא שאפשר ליישם אותו ככה שהוא יכול לנחש מה הצליל החשוב ולפגוע באחוזים גבוהים?
אז שוב, המערכת ניקוי רעשים שלך, או שהיא צריכה אותך שתגיד לה, מה הרעש, נכון? היא צריכה לדעת.
נכון.
היא צריכה לדעת. המערכות האוטומטיות,
יש פיצ'ר חדש,
כן.
שבה היא לא צריכה אותי.
נכון.
אני פשוט אומרת, תורידי את הרעש.
נכון, ואז היא עושה עבודה פחות טובה. לא תמיד.
קצת פחות טובה,
נכון. זאת אומרת, לפעמים היא צודקת,
כן.
אבל לא תמיד.
נכון.
עכשיו, כשאתה מסתובב בעולם, זה לא מספיק לך, לא תמיד. הלא תמיד הזה, זה מה שגורם לאנשים לחבות המכשיר שמיעה ולא להשתמש בו.
כן.
כי אנחנו צריכים שהמציאות באמת תרגיש לנו מציאותית.
הבנתי, כי לדוגמה, אם באמת מישהו נגיד ייסע ברכב שלו ויעבור אמבולנס ליד, אז יכול להיות מסוכן עבורו אם התוכנה תחליט שזה רעש ותסנן את זה החוצה.
בדיוק, נכון. או אם בדיוק היא תחליש אותך, בדיוק אני רוצה להקשיב לך, ובדיוק היא תחשוב שהסטתי את הקשב במקום אחר, זה יהיה היום ונורא.
זה נשמע כמו סיוט.
ואתה לא תקנה את המכשיר הזה.
הפלגנו לדבר על אנשים שיש להם בעיות שמיעה, אבל מה שאני מבין מבין הדברים שלך זה שלהקשיב, ובמיוחד להקשיב כשיש הרבה רעשים ברקע, דורש המון מהמשאבים המוחיים שלנו. איך זה משפיע על הגוף, איך זה משפיע על הנפש לאורך זמן, כשאנחנו ממש צריכים להתאמץ בשביל להקשיב, או בכלל כשיש רעש, רקע תמידי?
אז תראה, חוץ מזה שקשה לנו יותר להתרכז, אנחנו יודעים שזה קשה לנו, אולי אנחנו לא שומעים
פשוט,
יותר.
זה מעייף פשוט, זה החוויה שלי.
בדיוק, זה מעייף. זה כן. מעייף, וזה יותר ממעייף. זה לוקח מאיתנו, זה בעצם מצריך התגייסות של כל המערכת הפיזיולוגית שלנו כדי להתאמץ, אנחנו צריכים להתאמץ כדי להקשיב, יכול להיות שבסוף אנחנו מצליחים, אנחנו מצליחים לנהל את השיחה, אבל יש לזה מחירים, יש לנו, יש לזה hidden costs, איך אומרים את זה?
עלות חבויה.
אבל יש לזה מחירים חבויים. יש לזה מחיר של המעמד שזה דרש לנו, יש לזה מחירים של המעמד ההקשבה שזה דרש מאיתנו, והיום במחקר יותר ויותר מדברים בעצם על listening effort. כן, על הקושי.
כמה אנרגיה אני מבזבז על פשוט להתמקד במה שאני...
בדיוק, על הקושי הזה שהוא נלווה להקשבה, שגם כשאני מצליחה להבין, בסוף זה נשאר, זה לקח ממני אנרגיות, ואם אני חשופה למקומות רועשים לאורך זמן, למשל, אם אני עובדת במפעל רועש, ובעצם כל היום אני נמצאת במקום כזה, אז הדבר הזה יכולות להיות גם השלכות ארוכות טווח, על בריאות, על רמות של סטרס, רמות של לחץ, על רמות של אנגזייטי, ורואים את זה היום יותר ויותר במחקרים.
גם מדובר על סביבות מגורים?
מדובר על סביבות מגורים, על רעש שיש מתחבורה, על מי שגר ליד שדה תעופה, טוב, היום בקורונה זה פחות אולי, זה מחקר מעניין לעשות. אנשים, כן, אנשים שעובדים, שנמצאים בסביבה אורבנית וסביבה שקטה, כל מיני היבטים כאלה.
ומה הנזקים באמת
שרואים? והנזקים הם נזקים ש...
בעיות לב, אני מניח.
בדיוק. זאת אומרת, כל מיני דברים
שהם... כל מה שקשור לסטרס.
כל מה שקשור לסטרס, ואחר כך בעיות נלוות. עוד תחום מחקר נורא מעניין, זה בבתי חולים. למשל, בתי חולים, נכון, באנו שם כדי להבריא, אבל בבתי חולים, כל הזמן יש את הפיפ, פיפ,
הכל, פיפ, נכון, זה פיפ, נורא.
והמוניטור שמדבר, כן. זאת אומרת, חוויית הרעש של אנשים שמאושפזים בבתי חולים, וזה כן רלוונטי לצערנו היום במיוחד, זה נורא, אז יש כל מיני עבודות שמנסים לחשוב איך אפשר לעצב את הסאונדסקייפ בבתי חולים, כדי שיהיה פחות סטרספול.
סאונדסקייפ הכוונה הנוף, ההזנה, איך שנשמע החדר?
כן, הנוף האקוסטי, כן. בדיוק, סביבת ההזנה שלנו. ואני חושבת שאחד המסרים הבאמת משמעותיים שאפשר לקחת מכל הסיפור הזה של הקשב והרעש, זה להבין את המחירים שיש לרעש. ולסביבות שאנחנו בונים, האופן שבו אנחנו מעצבים את הסביבה, האופן שאנחנו מעצבים את הבית קפה שלנו, לא רק לדאוג לתאורה, ולא רק לדאוג לעיצוב היפה של הספות והכיסאות, אלא איך נשמע הסאונד? מה חוויית השמיעה של האנשים שבאים? ויכול להיות שדוגמה שנתנו מההתחלה, והקושי הגדול שיש לאנשים בסביבות רועשות, אפשר לפתור על ידי עיצוב סאונד חכם.
אז אני מקווה שיש לנו מעצבי פנים ששומעים אותנו ויקחו את זה לתשומת ליבם. זה נראה לי, יכול להיות לזה השלכות בריאותיות ממש עלינו, אם ייקחו את זה ובאמת יעצבו את החלל בצורה שיותר מותאמת מבחינת צליל.
לגמרי, אני בכלל דיברתי עם ידיד שהציע שיהיה ילפ, כמו שיש ילפ שעושים רייטינג של כמה המסעדה טובה, שיהיה גם רייטינג של כמה, מה איך
האקוסטיקה. כמה היא רועשת, כן. לגמרי, כי אני בסופו של דבר באתי לשם בשביל לשמור את האנשים שאני איתם. אנחנו מגיעים לסוף הפרק הזה, אני רוצה להגיד תודה לדוקטור אילנה ציון גולומביק.
אני חושבת שחייב להגיד פה תודה על ההקשבה.
לגמרי, אבל צריך גם להגיד תודה רבה לך, אז תודה רבה לדוקטור אילנה ציון גולומביק, ממרכז גונדה לחקר המוח, ותודה לכם על ההזנה, נשתמע בפרקים הבאים.
תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהנתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז תמשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.